כל חי אונליין 93fm.co.il
Soiros osha shuoi olvozovadti beyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום ראשון, חי בתמוז, צום 17 בתמוז נדחה, תשע"ח, מסכת זבחים, דף ע"ט. אתם מאזינים לרדיו קול חי, המשדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית. מביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו קול חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. היום הזה, צום 17 בתמוז נדחה. חמישה דברים הראו לאבותינו בי"ז בתמוז. בשנת בית אלפים תמ"ט לבריאת העולם שוברו הלוחות הראשונים אחרי עשיית העגל בט"ז בתמוז. הדבר השני שקרה בי"ז בתמוז, בוטל התמיד עוד בבית ראשון. הדבר השלישי, בשנת ג' אלפים תתכ"ט לבריאת העולם הובקעה חומת העיר בזמן בית המקדש השני. הדבר הרביעי שאירע ב-17 בתמוז, אפוסטומוס הרשע משרי חיל יוון בזמן בית שני שרף ספר תורה בפרסיה במעבורות לוד. והדבר החמישי, הוא עמד צלם בהיכל. ושלוש השבועות הללו, התשעה באב, נקראים בין המיצרים, על שם הפסוק במגילת איכה, כל רודפיה השיגוה בין המיצרים. והיום הזה, חי בתמוז, בשנת בית אלפים תמ"ט לבריאת העולם, משה רבינו עליו השלום עולה להר סיני פעם שנייה. וזה לשון רבינו בחיי, בהקדמה לפרשת ויקהל. וכן הייתה עמידת משה בער 40 יום בלא אכילה ושתייה, כי הייתה נפשו מתענגת בעידון שהיה גופו מתקיים בו, כעניין האדם שאוכל ושוטה ונפשו מתקיימת בו במזון גופו. והמעלה הזו למשה זכה בו 120 יום, משישה בסיוון עד יום הכיפורים שבו הוריד לוחות שניות. כיצד? בשישה בסיוון ניתנה תורה, למחרתו ביום השביעי עלה אל ההר, עמד שם 40 יום שהם קלים ב-17 בתמוז, שבו ירד בשש שעות מן היום ושבר הלוחות. למחרתו ביום 18 שרף את העגל ודן את עובדיו. ב-19 עלה אל ההר ועמד שם 40 יום שניים להתפלל על אותו אבון, והם קלים בראש חודש אלול, ונאמר לו, ועלית בבוקר אל הר סיני, ועמד שם 40 יום שלישיים לקבל לוחות שניות, והם קלים ביום הכיפורים. יש מחלוקת גדולה במדרשים אם משה רבינו עלה היום הזה בחי בתמוז או ביוטט. יהי רצון שיבנה בית המקדש במהירה בימינו, ותן חלקנו בתורתך. יהי רצון מפניך עדינו אלוהי ולא אבותי שלא יהיה רע דבר תקלה לידי, ולא יקשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי, ולא אומר אל תמת האור ולא אל תאות תמה, ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריחו ושכינתי. הפרק הראשון של שיעור דפינו היומי כהרגלנו בסייעתא דשמיא מדי בוקר, הוא פרק השינון, הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בשני הדפים שלנו, דפים ע"ז וע"ח, במסכת זבחים בערב שבת קודש, פרשת בלק. נתמצת ונשנן את אשר למדנו בזריזות, ולאחר מכן נשיב על 10 השאלות ששאלנו לשינון, סיכום וחזרה בסיום השיעור. אמרה המשנה הראשונה בדף ע"ז, איברי חטאת שנתערבו באיברי עולה, לרבי אליעזר מקטיר את כל האיברים, ואף שאיברי חטאת אסורים בהקטרה, משום שכל שממנו לאישים הרי הוא בבל תקטירו, אינו מעלם לשם הקטרה אלא לשם העיצים, ולחכמים תעובר צורתם וייצאו לבית השריפה. הסבירה הגמרא את טעם מחלוקתם, לרבי אליעזר לומדים מדכתיב אל המזבח לא יעלו לריח ניחוח, לריח ניחוח אין אתה מעלה, אבל אתה מעלה לשם העיצים, ולחכמים מדכתיב בהקטרת שעור ודבש אותם דורשים אותם אתה מעלה לשם העיצים, על שאר קורבנות לא. ולרבי אליעזר למידים מאותם, אותם אינך מעלה על הכבש, אבל שאר פסולי מזבח מותר לעלותם לכבש, ולחכמים למידים מאותם שני דברים. משנתנו יונה סוברת כרבי יהודה שאמר שבין לרבי אליעזר ובין לחכמים, אברי חטאת שנתערבו באברי עולה קריבים לשם עיצים כיוון שראויים להקרבה, ואברי רובע ונרבה שנתערבו באברי קורבנות כשרים אינם קריבים, כיוון שאין ראויים להקרבה, ונחלקו באברי עולה תמימה שנתערבו באברי בעלת מום, שלרבי אליעזר יקרבו, ולחכמים לא יקרבו, ואף שבעל מום אינו ראוי להקרבה, לאב האמינה לרבונה מדובר בדוקין שבעין, וכדעת רבי עקיבא שימלו על המזבח לא ירדו, ואף שאין לעלותם לכתחילה, לפרש רב פאפה שמדובר שהאיברים כבר עלו על הכבש. דחתה הגמרא, שבאופן זה, אם אינם בתערובת, יקרבו. למסקנה, איברי בעל מום שנתערבו עולים, כדכתיב מום בם לא ירצו, אבל בתערובת ירצו. וחכמים למדו ממום בם, שאם עבר מומם ירצו. ורבי אליעזר למד דין זה מדכתיב בהם, וחכמים לא דורשים את המיעוט הזה. מה שאמר רבי אליעזר שמעלם לשם מיצים, היינו לדבריהם דחכמים. דאף אם אסור להקטירם בתערובת לשם קורבן, מכל מקום יעלו לשם מיצים, כמו עברי עולה שנתערבו בחטאת. ואילו חכמים סוברים שעברי בעל מום מאוסים, ואין לעלותם על המזבח כלל. אמרה המשנה השנייה בדף עין זין, עברי עולות תמימות שנתערבו בעברי בעל מום. לרבי אליעזר אם קרב ראש אחד מהם יקרבו כולם לפי שיטולים שראש הבעל מום כבר קרב. וכן אם קרבו קרעיים של אחד מהם יקרבו שאר הקרעיים. ולחכמים אפילו אם קרבו כולם חוץ מאחד מהם יצא לבית השריפה. אמר רבי אליעזר לא איתי רבי אליעזר אלא לקטירם שניים שניים שאז יש בוודאי עבר אחד כשר. אנחנו אומרים מיגו שזה כשר ככה שני כשר, אבל אחד אחד לא, שמה הוא העבר האסור. ומה שאמרו חכמים אפילו קרבו כולם חוץ מאחד הרי באחד, גם רב לזר מודה. על זה מפרש רבי יעקב לרבי ירמיה בר תחליפה שכוונת חכמים חוץ מזוג אחד. אמרה המשנה דם קורבן שנתערב, נתערב במים אם יש בו מראה דם כשר לזריקה. נתערב ביין, רואים את היין כאילו הוא מים ועומדים. אם היה אדם ניכר באותה מים כשר. נתערב בדם בהמה או חיה של חולין, נתנקמה רואים את דם החולין כאילו הוא מים. לרבי יהודה, אין דם מבטל דם, ואף טיפה של דם קורבן שנפלה לכלי גדול מלא דם חולין, אינו מתבטל וכשר לזריקה. נתערב דם כשר בדם פסול יישפך לאמה, ואין אומרים שרואים את הדם הפסול כאילו הוא מים. נתערב בדם תמצית לתנקמה יישפך לאמה ולרב לזר כשר, ואם הכהן לא נמלח, לא שאל רב, ונתן מדם התערובת גם לתנקמה כשר. אמרה הגמרא מה ששנינו במשנה שדם שנתערב במים אם יש בו מריד דם כשר. אמר רב חייא בר אבא אמר רב יוחנן שזהו דווקא אם נפלו המים לתוך הדם, אבל אם הדם נפל לתוך המים, פסול, כיוון שראשון ראשון בטל, ומשנפלה טיפת דם נעשה דינה כמים. ומצטרפת לשער המים לבטל את הטיפה הבאה, ואמר רב פאפה של עניין כיסוי הדם, אינו כן, אלא אף אם נפל הדם לתוך המים, אם יש בתערובת מראה דם, חייב בכיסוי ואין אומרים ראשון ראשון בטל, לפי שאין דיחוי במצוות. אמר יש להקיש, פיגול נותר ותמי שאכלה מיחד, אף אם יש כזית בכל אחד מהם פטור ממלכות, שכן אי אפשר שלא ירבה מין אחד משני האיסורים על חברו ויבטלנו. ומדבריו למדנו א' שאיסורים מבטלים זה את זה, ב' שהתראת ספק אינה נחשבת להתראה, ולכן אף אם יתרו בו משום שניהם ואכל מהמרובה פטור משום שאין ידוע מי הוא המרובה. ג' לאב והאמינה דין זה, שדבר הנותן טעם אינו בטל ברוב אינו מדאורייתא, שהרי אף אם אחד אינו מרובה מהשני מכל מקום הוא נותן טעם לכל הבלילה, ולמה אינו לוקה אף אם יתרו בו משום שניהם. זהו השינון והתמצות שלנו על אשר למדנו בדפים עין זין ועין חט. וכעת כדי להשלים את פרק השינון הסיכום והחזרה, נשיב על 10 השאלות ששאלנו בסיום השיעור בערב שבת קודש פרשת בלק. השאלה הראשונה על דף עין זין הייתה, לרב לזר מה הדין בעברי חטאת שנתערבו בעברי עולה ומדוע? והתשובה, ייתן כולם למעלה ורואים את בשר החטאת שעל המזבח כאילו הוא העיצים. הוא דורש זאת מהפסוק לא תעלו לריח ניחוח, אבל אתה מעלה לשם העיצים. שאלה שנייה, מה דורשים מהמילה אותם והתשובה? לחכמים שדווקא שיעור ודבש אינך מעלה לריח ניחוח, אבל אתה מעלה אותם לשם מיצים, אילו שירי קורבנות אחרים אין אתה מעלה אותם כלל. ולרבי אליעזר, למעט שרק בשעור ודבש, העלאה לכבש אסורה. שאלה שלישית, האם שייך איסור כל שממנו לאישים, הרי הוא בבל תקטירו גם קודם שהגיע חלק המזבח לאישים? והתשובה לרשי, לא שייך לתוסות כן שייך. שאלה רביעית, לרבי יהודה באיזה מקרה נחלקו רב לזר וחכמים? והתשובה, בעברי עולה תמימה שנתערבו בעברי בעלת מום. שאלה חמישית, מה לומדים מהמילים מום בם? והתשובה, לרב אליעזר שרק בם לא ירצו, אבל כשנמצאים בתערובת ירצו, ולחכמים שרק כשעמום בם לא ירצו, אבל אם עבר ירצו. שאלה שישית, באופן זה מדוע לחכמים באמת אינו יכול לעלותם לשם מיצים, וכפי שיכול בבשר חטאת שנתערב עם עברי עולה? והתשובה, משום שבעלת מום איברי המאוסים. שאלה שביעית, מה דין דם העומד לזריקה שנתערב בדם חולין? והתשובה, לתנקמה רק אם עומדים, שאם היה מתערב במין, היה ניכר במראה וכשר. ולרבי יהודה, אין דם מבטל דם אפילו בטיפה אחת של דם קורבן כשר לזריקה. שאלה שמינית, דם שנפל לתוך מים, האם כשרה התערובת לזריקה והתשובה? פסולה, כיוון שכל טיפה שנופלת בתילה ונפסלת, והיא מערה למים בשפע הרבה יחד, שמראה אדם ניכר מיד במים כשר. שאלה תשיעית, מה הדין בדם שנפל למים לעניין כיסוי אדם ומדוע? והתשובה, חייבת התערובת בכיסוי כי אין דיחוי במצוות? והשאלה האחרונה, אילו ג' דברים נלמדו מדינו של ריש לקיש, שבפיגול ונותר שבאללם והחלם, אף אם יתרו בו, משום שניהם פטור. והתשובה, שאיסורים מבטלים זה את זה, שהאיסור בנותן תמיד רבננו, ושהתראת ספק אינה התראה. אלה הם הוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שענו לשינון סיכום וחזרה הודות אשר למדנו בדפים עין זין ועין חט, במסכת זבחים. וכעת מוריי ורבותיי, ניכר בתורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום ראשון בשבוע, צום 17 בתמוז נדחה. חי בתמוז תשע"ח, עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו, ולימוד דפינו היומי הלא הוא דף ע"ט, הדף התשעה ושבעים במסכת זבחים. את לימוד הדף אנחנו מתחילים ללמוד בדף ע"ז עמוד ב', ארבע שורות לפני סוף הדף, מן המשנה הפותחת במילים, דם שנתערב במים, אם יש בו מרית דם, כשר. מן המשנה הזו בסייעת הדשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. עד כה עסקו המשניות בתערובת שהייתה בעוד הקורבן חי, והתערב עם קורבנות אחרים, או עם בהמות הפסולות להקרבה. וכן באופנים שהתערבו איברי הקורבן עם איברים אחרים. המשנה שלפנינו מבארת דיני דם הקורבן שהתערבו בו דברים אחרים קודם שנזרק על המזבח. אומרת המשנה, דם קורבן שנתערב במים לפני שנתנו ממנו על המזבח, ומדובר דווקא אם נפלו המים לתוך הדם, אבל אם נפל הדם לתוך המים, כל טיפת דם שנפלה לתוך המים בתעילה, ואף אם לבסוף יש בו מרית דם, הרי הוא פסול ואסור לזרוק ממנו. וכן בכל המקרים שלקמן במשנה, מדובר כשנפלו היין והדם לדם הקורבן. אבל אם נפל דם הקורבן לתוכם, כל טיפה שנפלה לתוכם התבטלה, ואסור לזרוק ממנו. כותבים התוספות בדיבור המתחיל רואין, שזה דווקא כשמטפטף הדם למים. אבל אם משפח הרבה דם ביחד, אינו מתבטל, ואם יש בו מרית דם, כשר. אם כן אומרת המשנה, דם קורבן שנתערב במים לפני שנתנו ממנו על המזבח, אם יש בו מרית דם, שלא דעה מראו ועדיין נראה כדם ממש, אף אם הדם הוא מיעוט והמים הם הרוב, כשר הדם לזרוק ממנו על המזבח כדינו. כיוון שכל דבר שתלוי במראו, כגון מי מקווה ודם קורבן, גם ביטולו כשנתערב תלוי במראו. שכל זמן שמראו קיים אינו בטל, בדומה לדברים התלויים בטעמם. שכל זמן שטעמם מורגש אינם בטעילים, כמבואר בגמרא לקמן בדף ע"ט עמוד א'. והגרא מציין כאן את דברי הגמרא במסכת שבת דף ק"ח עמוד א', מניין לדם שהוא אדום, שהרי מראה דם הוא אדום, שנאמר בספר מלכים ב' פרק ג' פסוק כ"ב, ויראו מואב מנגד את המים אדומים כדם. דין נוסף אומרת המשנה, נתערב אדם ביין שצבעו אדום. בארץ ישראל בה נכתבה המשנה כמבואר במסכת שבת דף ע"ג עמוד ב', סתם יין היה אדום. כברכת יעקב אבינו ליהודה חיבס ביין לבושו ובדם ענבים סוטו. ולכן הקטטנה בפשטות שאם נתערב אדם ביין, אין מראה אדם ניכר בו. אם כן אומרת המשנה, נתערב אדם ביין שצבעו אדום ואין רואים בו את מראה אדם, רואים אותו את היין כאילו הוא מים. ואם כשהיה אדם מתערב במים כשיעור היין שנתערב בו היה בו מראה דם, אף עכשיו כשהתערב ביין הרי הוא קשר להיזרק על המזבח, ואף שאין מראה הוא ניכר ביין. מביאה המשנה האופנים שבהם נחלקו התנאים אם להכשיר את הדם. נתערב אדם בדם באמה של חולין, או שנתערב בדם החיה, וחיה גם אי חולין, כיוון שאינה קריבה על גבי המזבח, רואין אותו אדם באמת החולין או אדם החיה כאילו הוא מים. ואם כשהיה אדם מתערב במים באותו השיעור של דם החולין שנתערב בו, היה בו מראה דם, אף עכשיו כשנתערב בדם, הרי הוא קשר להיזרק, ואף שאין מראה הוא ניכר. ואף אם הרוב הוא דם באמת החולין או דם החיה, כל זמן שאם היה דם החולין מים, עדיין היה בדם הקורבן מראה דם, קשר. אולם, אם אנו משערים שאם היה מתערב דם הקורבן במים, היה מתבטל ממנו מראה הדם, הרי הוא בטל, ואי אפשר לזורקו על המזבח. רב יהודה חולק על הדין הזה ואומר, אין דם מבטל דם, כי שניהם ממין אחד, ומין שנתערב במינו, אין אחד מהם מתבטל. ולפיכך, אם נתערב דם הקורבן בדם באמת חולין או בדם חיה, אינו נפסל לעולם. ואף אם נפלה טיפה אחת מדם הקורבן לכלי גדול מלא בדם אחר, עדיין קשר הדם לזרוק ממנו על המזבח. ואת הדין הזה שמין במינו אינו בטל, דורש רבי יהודה מן הפסוק שנאמר בסדר עבודת יום הכיפורים, ולקח מדם הפר ומדם הסעיר ונתן על קרנות המזבח סביב. דהיינו צריך לערות את דם הפר ולערבו עם דם הסעיר. והדבר ידוע שדם הפר מרובה מדם הסעיר, ואף על פי כן קראו הכתוב דם הסעיר, הנה מוכח, שהוא לא יתבטל בדם הפר. למד מכאן רבי יהודה שמין במינו אינו בטל, ואילו חכמים סוברים שהטעם שלא בטל דם הסעיר בדם הפר אינו משום שהוא מין במינו, אלא משום שלשני אדמים דין שווה ששניהם עולים למזבח. ושונה תערובת מין במינו מתערובת של מין בשאינו מינו, מפני שבמין בשאינו מינו הם מתנגדים זה לזה, ולפיכך כשגובר הרוב על המיעוט לפי כללי הביטול שנאמרו בכל דבר, הרי הוא מבטלו. מה שאין כן במין במינו שאינם מתנגדים זה לזה, לאדרבה, הרי מחזקים זה את זה, מפני שהכל מין אחד, אם כן אין כאן ביטול למיעוט, ולכן סובר רבי יהודה שמין במינו אינו בטל. חכמים שחולקים עליו סוברים, שאין אומרים את הסברה הזו לגבי המציאות אלא לגבי הדינים, והיינו, שכיוון שאחד מהם הוא היתר ואחר הוא איסור, לפיכך אין לראות את התערובת כתערובת של מין במינו, אלא הרוב גובר על המיעוט ומבטל מהמיעוט את דין האיסור שבו. ועל כן, באופן שיהיה גם דין שניהם שווה, גם רבנן מודים שאין אחד מהם בטל, כיוון שבאופן זה הם נחשבים מין במינו. הסברו של הרן במסכת נדרין דף נ"ב עמוד א'. רב יהודה חלק רק על דין זה כשנתערב אדם בדם בהמה וחיה, אבל לא בנתערב ביין. אף של עניין המראה הרם כמין במינו, היות ובמציאות אמין בשאינו מינו, יש בהם דין ביטול. מביאה המשנה אופנים נוספים, נתערב דם הקורבן בדם של פסולים מלהיקרב על המזבח, כגון רובע ונרבע. רובע ונרבע נאבדה בהם עבירה, ופסולים להקרבה, וכן קורבנות שנפסלו על ידי שנשחטו במחשבת חוץ לזמנו, או חוץ למקומו, אף אם אדם הכשר הוא רוב ולא יתבטל על ידי התערובת, ישפך הכל לאמה, אמת המים שהייתה בעזרה, מקום שאליו שוטטים המים לאחר שהם נזרקים על המזבח, וממנו הם יוצאים לנחל קדרון. שאף שמן התורה אין אדם נפסל, גזרו עליו רבנן ואסרו לזורקו על המזבח. שמה, יבואו להכשיר ולזרוק אותו על המזבח גם באופן שאדם הפסול הוא רוב, שאז מבטלו. וכן אומרת המשנה, אם יתערב דם הנפש של הקורבן בדם התמצית. זריקת הדם קשירה רק בדם הנפש, שהוא הדם שהנפש של הבהמה יוצאת בו, ולא בדם התמצית היוצאת לאחריו. כי הדם הוא בנפש יחפר, דם שהנפש יוצא בו קרוי דם, שאין הנפש יוצא בו, אין קרוי דם. אז אם יתערב דם הנפש של הקורבן בדם התמצית, אף שאין דם התמצית מבטלו, יישפך לאמה. שאף שמן התורה הוא כשר, גזרו עליו לפוסלו, שלא יבואו להכשירו גם באופן שדם התמצית מבטלו. רבי אליעזר חולק על הדין הזה ומכשיר את הדם שנתערב כל זמן שאילו היה מים לא היה מתבטל ממנו מראה דם. כיוון שסובר רבי אליעזר שאין מצוי שדם התמצית ירבה על דם הנפש ואין לחשוש לכך. הוסיפה המשנה שגם לדעת רחמים שגזרו על דם שהתערב בדם פסולים ובדם התמצית, מכל מקום אם הכהן לא נמלח, לא שאל מה דינו של דם זה ונתן על דעתו מן הדם על המזבח כשר הקורבן. שכיוון שמן התורה היה אדם כשר להיזרק, עכשיו שגזרו עליו מכל מקום לא פסלו הוא בדיעבד. לא היה משנה שלנו השנייה בדף עין זין עמוד ב' שסיומה בדף עין ח' עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה שדם שנתערב במים אם יש בו מרית דם כשר. מבאר את הגמרא שדם שנתערב במים ויש בו מרית דם כשר רק כשהתערב באופן מסוים. אמר רב חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, לא שנו לא נשנה הדין הזה שדם שהתערב במים אם יש בו מרית דם כשר אף אם המים הם הרוב, אלא כשנפלו המים לתוך אדם, שכל טיפת מים שנפלה לתוך אדם בתעילה, ולפיכך אין אדם נפסל עד שיתבטל מראה אדם שבו. אבל אם נפל דם הקורבן לתוך המים, אפילו נפל הרבה דם עד כדי שיש בו מראה דם, אסור לזורקו על המזבח, כיוון שראשון ראשון בטל, כל טיפת דם שנפלה לתוך המים בתעילה. ואין היא חוזרת ומצטרפת לטיפות שנופלות אחריה, אף אם יש בכולן יחד בכדי לבטל את המים. שדינו בקודשים, שכל שהיה ראוי ונדחה, שוב אינו חוזר ונראה. יש מצוות עשה לחסות דם שחיטת חיה טהורה או עוף טהור. נאמר בתורה בספר ויקרא פרק י"ז פסוק י"ג, ואיש איש מבני ישראל ומן הגר הגר בתוכם, אשר יצאו צית חיה או עוף אשר יאכל, ושפך את דמו וכיסהו באפר. מבארת הגמרא של עניין מצווה זו שונה הדין כשנתערב אדם במים, מאשר כשנתערב דם קורבן במים. אמר רב פאפה, ולעניין מצוות כיסוי הדם ששנינו בה במסכת חולין בדף פז עמוד א', דם שנתערב במים אם יש בו מרית דם חייב לחסות, שם הדין אינו כן, אלא גם אם נפל הדם לתוך המים, לא אומרים בו ראשון ראשון בטל, אלא דינו כמו אם נפלו המים לתוך הדם, שכל זמן שיש בו מראה דם חייב לחסותו. והטעם שאין דין כיסוי הדם שווה לדין דם קורבן, לפי שאין דיחוי במצוות, כיוון שלגבי שאר מצוות אין אומרים שדבר שנדחה אינו חוזר ונראה. ולכן, גם במצוות כיסוי הדם, אף על פי שהטיפות הראשונות התבטלו, מכל מקום לא נדחו לגמרי, אלא כל זמן שנופל עוד דם, חוזרות הראשונות ומצטרפות לאחרונות, עד שכאשר הצטרפו כולם ונעשה מראה דם, חוזר וחל חיוב כיסוי הדם. ורק בדם קורבן, הדין הוא שהטיפות שנתבטלו תחילה נדחו לגמרי ואינן חוזרות ומצטרפות לאחרונות, כי רק בקודשים, כל שהיה ראוי ונדחה, שוב אינו חוזר ונראה. מביאה הגמרא את דברי ריש לקיש, ובהמשך הסוגיה, תקשה ממשנתנו על המתרץ שביער את דברי ריש לקיש. אומרת הגמרא, אמר ריש לקיש, הפיגול והנותר והתמה, שבללן זה בזה והאכלן, היינו שנטל שניים מהם, כזית מזה וכזית מזה, והכניסם יחד לתוך פיו ולעסם ואכלם, ובלעיסה שלו נבללו זה בזה, פטור העושה חן ממלכות. כיוון שתוך כדי שהם מתערבים זה בזה, אי אפשר שלא ירבה מין אחד על חברו ויבטלנו ברוב. שהרי כשתוכנם בפיו, מיעוט מכל אחד מתערב לתוך רובו של האחר, ומתבטל בו ומצטרף אליו. וברור הוא שלא יתבטל שיעור שווה מכל אחד מהם. אם כן נמצא, שלבסוף איסור אחד הוא יותר מכזית, והשני הוא פחות מכזית. וכיוון שאין לנו יודעים בשעת ההתראה איזה מהם הוא שלבסוף יהיה בו כזית, אם כן אי אפשר להתרות בו בוודאות על האיסור שיעבור. והרי זו התראת ספק שאינה מחייבת מלכות. ולמרות שהוזכרו בדברי הריש לקיש שלושה איסורים פיגול נותר וטמא, אין הכוונה שאכל את שלושתם אלא שניים מהם. ודוגמה לאופן הזה של תערובת שאף שהיא תערובת אחת דנים אותה ככמה תערובות, מצינו במסכת נידה דף זך עמוד א', כשנפל כלשהו אפר לתוך מלוא תרווד, מלוא כף, רקב מן המת, שהוא השיעור בכדי לטמא באוהל. דנה הגמרא, אם במקום שנפל האפר אי אפשר שלא יהיה גרגיר רקב בין שני גרגירים של אפר, ובטל שיעור הרקב אינו מטמא, או שההפך, ואי אפשר שלא יהיה גרגיר אפר בין שני גרגירים של רקב ובטל האפר, ועדיין יש כאן שיעור לטמא, ואף שהכל מעורב בתערובת אחת, כך אומר הילד השחר. מביאה הגמרא דינים הנלמדים מתוך דברי ריש לקיש. שמע מינה תלת יש ללמוד מדברי ריש לקיש שלוש הלכות. הלכה ראשונה, שמע מינה יש ללמוד מדבריו שאיסורין מבטלין זה את זה. דהיינו, שכשם שאתר מבטל איסור שנתערב בו, אם הוא מרובה עליו, כך שני איסורים שנתערבו זה בזה מבטל הרוב את המיעוט. ולכן אמר ריש לקיש שהפיגול והנותר מתבטלים זה בזה. הלכה שנייה, ושמע מינה, וכן יש ללמוד מדבריו, שההלכה שנאמרה בכל מקום, שמיעוט של דבר איסור, שנותן טעם ברוב דבר אתר שהתערב בו, דינו שאוסר את כל התערובת. כי טעם האיסור אסור כמו האיסור עצמו, הדין הזה, לאו דאורייתא, אינו מן התורה. שהרי אם היה איסור הנותן טעם ברוב אוסר את התערובת מן התורה, מה הועיל מה שהפיגול והנותר מתבטלים זה בזה, והרי עדיין הם נותנים טעם זה בזה? ואף אם לאחד מהם אין שיעור כזית, כיוון שהוא נותן טעם, עדיין איסורו קיים, מחמת טעמו, יש כאן שיעור שלם שחייב מלכות. בדברי ריש לקיש נאמרו לכאורה גם באופן שהפיגול והנותר נותנים טעם זה בזה, כגון שאחד מהם הוא בשר, קורבן, והשני הוא משערי מנחה, שהם שני מינים בטעמה מורגש זה בזה. והלכה שלישית הוא שמע מינה, וכן יש ללמוד מדבריו, שהתראת ספק, דהיינו התראה שהעובר עבירה צריך להיות מוזהר קודם שיעשנה להודיעו שיש עליה עונש בבית דין. אם בזמן ההתראה אין ידוע אם אכן יעבור על איסור זה, לא שמע התראה, אין חשובה התראה. ואף אם נתברר לבסוף שעבר על האיסור, אין לחייבו בבית דין עונש על כך. ועל כן אמר ריש לקיש שכיוון שאין ידוע בשעת ההתראה מחמת איזה מן האיסורים שרוצה לאכול להתחייב מלכות, לכן הוא פטור לגמרי. מקשה הגמרא על ההלכה השנייה שלמדנו שנותן טעם ברוב אינו מדאורייתא. חיוב הפרשת חלה מהעיסה האמור בתורה, חייבים בו חמשת מיני דגן בלבד, והם החיטים והסעורים והכוסמין והשיבולת שואל והשיפון. בגמרא במסכת מנחות דף עין עמוד ב' למדו זאת ממה שנאמר בפרשת חלה בספר במדבר פרק ט"ו פסוקים י"ט ח', והיה בו אוכלכם מלחם הארץ תרימו תרומה להשם, ראשית הריסותיכם חלה תרימו תרומה, ואין קרוי לחם אלא פת הנעשית מאלו, שלמדנו גזירה שווה לחם לחם ממצא, שנאמר בה בספר דברים פרק ט"ז פסוק ג' לחם עוני, ואין יוצאים ידי חובת מצא אלא בעשויה באחד מאלו, אבל העושה פת אורז או דוחן וכיוצא בהן מן הקטניות אינן חייבים בחלה כלל. מיטיב רבה יקשה רבה, שנינו במשנה במסכת חלה פרק ג' משנה זין, עשה איסה מן החיטין ומן האורז מעורבים, אם יש בה טעם דגן חייבת בהפרשת חלה, שאין חיוב הפרשת חלה אלא על איסה נעשית מדגן ולא על הנעשית משאר דברים. וממה ששנינו שתלוי דין האיסה בטעם הדגן מבואר, שכל זמן שיש טעם דגן יש חיוב חלה, ואף על גב דרו באורז, למרות שרוב האיסה היא מהאורז ומיעוטה מן הדגן, ואם כן מוכח שדין נותן טעם ברוב ומן התורה, שהרי הוא מועיל לחייב את האיסה בהפרשת חלה שהיא מן התורה. מתרץ את הגמרא, אין כוונת המשנה שאיסה זו חייבת בחלה מן התורה, אלא חיובה מדי רבנן. מילה אין להוכיח שדין נותן טעם ומן התורה. מקשה הגמרא, יחי, אם כך, שאין האישה חייבת בהלה אלא מדרבנן, אם הסיפה, אמור ובאר את הסיפה של המשנה. שנינו בה שכשעשה אישה מחיטים ואורז, ויש בה טעם דגן, אדם יוצא בה ידי חובתו של מצוות אכילת מצה בפסח. שאין אדם יוצא בה אלא במצה של דגן. כפי שלמדה הגמרא במסכת פסחים דף למדהי עמוד א', ממה שנאמר בפסוק, לא תאכל עליו חמץ, שבעת ימים תאכל עליו מצות. השוותה התורה את החמץ למצה, ולמדנו מזה, שרק בדברים הבאים לידי חימוץ, אם עשה מהם מצה, יוצא בה ידי חובת מצה. ורק מיני הדגן באים לידי חימוץ, ששאר כל הדברים אינם באים לידי חימוץ, אלא לידי סירחון. ואם דין נותן טעם ברוב אינו מן התורה, אם כן הרי מן התורה, בטל הדגן ורוב האורז, ואין כאן מצה של דגן, ואיך אדם יוצא בה ידי חובת אכילת מצה בפסח. הנה מוכח, שאין לבאר את המשנה הזו שהיא מדרבנן, אלא שמן התורה נאמר דין נותן טעם ברוב. וקשה על ריש לקיש, שלמדנו מהם שדין נותן טעם ברוב אינו מן התורה, חוזרת בה הגמרא ומבארת את דברי ריש לקיש באופן אחר. מתרצת הגמרא אלא כך הוא הדין. מין בשאינו מינו, אם נתערבו מינים שונים שטעמה מורגש זה בזה, דין ביטולם הוא בטעמה, בביטול הטעם, שכל זמן שטעמם מורגש, אין בטעילים ברוב. ודין זה הוא מן התורה. כפי ששנינו, שיוצאים ידי חובת מצה, כשעשה מחיטים ומאורז, ויש בה טעם דגן, ואף שהדגן הוא המיעוט. ולא כפי שסברנו ללמוד מדברי ריש לקיש שנותן טעם ברוב אינו מן התורה. ואילו מין במינו, אם נתערבו שני דברים שדינם שונה והם מאותו המין, כגון ששניהם בשר, כיוון שטעמם שווה, ואי אפשר להרגיש על ידי הטעם את המיעוט שנתערב כאן, לפיכך תלוי דין בתולם ברובה, ברוב בלבד, שהרוב בתערובת מבטל את המיעוט שבו. בדברי ריש לקיש נאמרו באופן שהפיגול והנותר שניהם מאותו המין, ולכן אמר ריש לקיש שמבטלים זה את זה ברוב, ואין ללמוד מדבריו לעניין נותן טעם ברוב אם הוא מן התורה או לא. שואלת הגמרא שגם דין מין במינו יהיה כדין מין בשאינו מינו. כיוון שלמדנו שבמין בשאינו מינו שאפשר לבדוק את הטעם. כל שיש טעם אין הדבר מתבטל. אם כן, מדוע דין מין במינו שונה ממנו לזלזל באיסורו למהר ולבטלו ברוב? הוא נשאר מין במינו כמין בשאינו מינו, כלומר שגם כשנתערב מין במינו שאי אפשר לבדוק את הטעם כיוון שטעמם שווה, מכל מקום יהיה דין הביטול בטעם, והיינו שנראה אותו כאילו יתערב בשאינו מינו, ונשאר, אילו היה טעמו מורגש עדיין, אז אף שהוא מיעוט, לא נדון אותו שהוא בטל ברוב, אלא יתבטל רק כשאף טעמו יהיה בטל. ומוכיחה הגמרא את שאלתה ממשנתנו, דתנן, הרי שנינו במשנתנו, נתערב דם הקורבן קודם שנזרק על המזבח ביין שצבעו אדום, ואין מראה אדם ניכר בו, רואין אותו כאילו הוא מים. מוכיחה הגמרא מיילה, והאם אין כוונת המשנה במה שאמרה רואין אותו, שרואין אותו ליין שאדם מתערב בו כאילו הוא מים, ומשערים, אם כשהיה אדם מתערב במים, היה בו מראה דם, גם עכשיו כשהתערב ביין, היינו בטל וקשר להיזרק על המזבח, אף שאין מראה הוא ניכר. ואף שתערוב את דם ביין היא כעירוב של מין במינו, שהרי דיני הדם אינם תלויים בטעמו אלא במראהו, ומראה הדם שווה למראה היין. מכל מקום, אין אומרים בשמין במינו בטל ברוב, אלא משארים את הדם כאילו נתערב במים שהם אינו מינו. ואם כן, מדוע אין אומרים כן אף כשנתערב מין במינו שטעמם שווה, שנראה אותו כאילו יתערב באינו מינו ולא יתבטל ברוב אלא בשיעור המבטל את הטעם? דוחה הגמרא ואומרת לא, אין כוונת המשנה שרואים את היין כאילו הוא מים, אלא כוונתה שרואים אותו לדם כאילו הוא מים. והיינו, שהוא פסול לזריקה כמו שהמים פסולים לזריקה. כי כשנתערב ביין, אין מראה הוא ניכר. לכן הוא בטל ברוב כדין מין במינו שבטל ברוב, ואין משערים אותו כאילו נתערב בשאינו מינו. שואלת הגמרא, יחי, אם כך כוונת המשנה שאדם בטל ברוב יין ופסול, לא היה לו לתנה לנקוט לשון, רואים אותו כאילו הוא מים, אלא בטל מבא אלי. היה צריך התנה לומר בטל. אם כן, ודאי כוונת המשנה שרואים את היין כאילו הוא מים. ומחמת שכשנתערב מין במינו רואים אותו כאילו הוא מין בשאינו מינו. ואם כן, שוב קשה על מה שביארה הגמרא בדברי ריש לקיש שמין במינו בטל ברוב, מדוע לא נשאר אותו כמו מין בשאינו מינו? ומוסיפה הגמרא להוכיח מברייתא שמין במינו אינו בטל ברוב, אלא משארים אותו כמין בשאינו מינו. ועוד טניה, ועוד יש להוכיח ממה ששנינו בברייתא מופיע בתוספתא של מסכת מקוואות, לגבי כלי טמא שיש בו יין לבן או חלב. ונקטה הברייתא יין לבן וחלב, כי טבע הדברים הללו שבמעט תערובת מים בתעילה מריתם ונהפך למראה מים. אז כלי טמא שיש בו יין לבן או חלב והדבילו במקווה בעודם בתוכו, ומקווה שנתערבו בו משקים אחרים ושינו את מראה המים פסול, כי צריך שיהיה למי המקווה מראה מים. אבל אם חזרו מי המקווה למראה מים, שוב הם קשרים. אז כלי טמא שיש בו יין לבן או חלב והדבילו במקווה בעודם בתוכו, רבי יהודה אומר, רואים אותו את היין הלבן או את החלב, כאילו יין אדום, ונשאר שאם כשהדבילו היו מי המקווה שנכנסו לתוך הכלי רבים על היין עד שדיעה מראו, עד שדהה מראו של היין, כשר, כלומר עלתה הטבילה לכלי, והוא טהור. ואם לאו, אלא שעדיין היה בו מראה יין אדום פסול, כלומר טבילתו פסולה, ולא תיארה את הכלי. וכיוון שיין לבן וחלב אין מראהם ניכר במים, אם כן לעניין מקווה תערובת זו, היא מין במינו, שדין מי המקווה תלוי במראה ולא בטעם. ומכל מקום סבר רבי יהודה שאין בתהילים ברוב, אלא רואים אותם כאילו הם מין בשאינו מינו. הנה מוכח שאין מין במינו בטל ברוב, וקשה על מה שביירה הגמרא את דברי ריש לקיש, שמדובר כשהפיגול והנותר הם מאותו המין, ולפיכך בתהילים זה בזה, ברוב. מדרצת הגמרא תנאי. יש מחלוקת תנאים אם אומרים רואים אותו כאילו הוא מין בשאינו מינו, או שאין אומרים ובטל אמין במינו ברוב. וכאן סבר המתרץ שבייר את דברי ריש לקיש, כדעת התנא המובא לקמן החולק על רבי יהודה וסובר, שמין במינו אין רואים אותם כאילו הם מין בשאינו מינו. ולפיכך בייר שדבריו נאמרו במין במינו שבטל ברוב. ומשנתנו שסברה דין רואים בדם שנתערב ביין, היא בשיטת רבי יהודה. ואף שרבי יהודה חלק במשנה על תנא קמא, הוא לא חלק אלא על שנתערב בדם שהוא מין במינו ממש. והגמרא מביאה את מחלוקת התנאים. דתניא, שנינו בברייתא, בתוספתא במסכת מקוואות, דלי טמא שיש בו יין לבן או חלב שאין מראהם ניכר במים והטבילו במקווה, הולכין אחר הרוב. ואם המים שנכנסו בשעת הטבילה לתוך הכלי היו רבים על היין או החלב, בטלו היין והחלב ועלתה הטבילה לתאר את הכלי. ואף שכל יין הוא מזוג במים, ואומרת הגמרא במסכת שבת פ"ז עמוד א', שעד שיש בו שני שלישי מים עדיין הוא יין, ולפי זה כל שכן כאן אפשר שהיין יותר משליש, גם כשהמים הם הרוב עדיין יקרא יין מזוג, ולמה הוא בטל ברוב? לפי שיש לומר שמדובר כאן ביין שכבר היה מזוג, ועכשיו שנתערב ברוב מים, אינו כבר יין מזוג. וכן יש לומר שמדובר ביין חלש, אם מוזגים אותו ברוב מים, כבר אינו יין מזוג, לפי שאמרו שם שיש יינות חלשים ששיעור מזיגתם שונה. כך תוספות בדיבור המתחיל, דלי שיש בו יין לבן. אבל אם היין והחלב היו הרוב, אם כן לא בטלו במים, ואין התפילה מתארת, כיוון שיין לבן וחלב שנתערבו במים, אין מראהם ניכר במים ונחשבים מין במינו ודינם שבתהילים ברוב. וזו דעת תנא קמא. ותוספות מקשה, לכאורה, נאמר במסכת שבת דף קכ עמוד ב' שהחלב אינו חציצה במקווה, כיוון שהמים מחלחלים בו ומגיעים לכל הכלי. אם כן, מדוע צריך כאן שיבטל החלב ברוב מים ואין הטבילה מתארת בכל אופן? תרצים התוספות שבאופן שיש הרבה חלב כמו כאן, מדובר שיש יותר מחצי הכלי מלא בחלב, ואז אין המים מחלחלים בו, ואין זה דומה לאופן שיש בו מעט חלב שמונח על גב הכלי. אומרת הגמרא, אבל רבי יהודה חולק ואומר, אין הולכים אחר הרוב, אלא כיוון שאילו היה יין אדום לא היה מתבטל ברוב כל זמן שמראה הוא קיים, גם עכשיו שהיין לבן אין מראה הוא ניכר, רואין אותו כאילו הוא יין אדום. ומשארים שאם היו המים רבים ממנו עד שדיעה מראה הוא של היין האדום, כשר. כלומר, עלתה לו התבילה לתערו, ואם לאו, פסול, לא עלתה לו התבילה. ועדיין הוא טמא, והמתרץ סבר כדעת הנקמה. מקשה הגמרא סתירה בדעת רבי יהודה. ורמיני, אשאל אותך סתירה ממשנה, על המבואר בתוספתא שהגמרא הביאה. שנינו במשנה במסכת מקוואות פרק יוד, משנה וב, דלי טמא שהוא מלא רוקין, מלא רוק, והדבילו במקווה כדי לתארו, הרי זה כאילו לא טבל, כי הרוק הוא עבה ואינו מתערב במים, ולפיכך הוא חוצץ בפני מי המקווה, ונמצא שלא טבל את כל הכלי. היה דלי מלא מי רגליים, רואים אותו כאילו אין מים של מקווה, כיוון שמי רגליים הם סוג של מים, ואף שיש להם הרי שונה במקצת, מכל מקום יש להם דין מים. ובמים הדין הוא שמדביל כלי מלא מים, כאשר נוגעים מהמקווה במים שבכלי, מתחברים המים זה לזה ונעשה הכל למים כשרים של מקווה. חיבור המים למי המקווה נקרא השקה, כמבואר במסכת מקוואות. משיכה המשנה ואומרת, היה דלי מלא מי הטת, מים שנתקדשו באפר פרה אדומה לצורך הזעה על תמאי מיתים לטהרם. אין הטבילה מועילה עד שישפוך מהם יותר מחציו של הכלי, כדי שירבו המים של המקווה הנכנסים לכלי על מי החטאת שבתוכו ויבטלום ברוב. ואין דינם של מי החטאת כדינם של מי הרגליים שיש בהם השקה, כיוון שיש במי החטאת תומת אב התומה, שהם מתמים אחרים. ויש להם חשיבות שנתקדשו באפר פרה אדומה לטהרת תממת, ולכן אין הם בתהילים למי המקווה אלא ברוב ולא בחיבור. זוהי המשנה במסכת מקוואות, ועכשיו הגמרא מקשה מדין דלי מלא מי רגליים שהובא במשנה. מן שמת לידעית לרואין, מי הוא התנא ששמענו שדעתו היא שנותנים דין לדבר כאילו מראהו שונה, כפי שלמדנו במשנה הזו שנותנים למי רגליים דין מי מקווה אף שמריתם שונה מן המים? רבי יהודה, שלמדנו בברייתא ליל, שסבר שאם מטביל דלי שיש בו יין לבן או חלב, אף שאין מראהם ניכר במים, ולגבי זה הם מין במינו, אינם בתהילים ברוב, אלא משארים כאילו היו יין אדום שמראהו ניכר במים. ואם כן, המשנה הזו היא כשיטתו של רבי יהודה. וקטני, ושנינו בה במשנה לגבי מי חטאת, דסגילי ברובה, שדי להם להתבטל ברוב, ואין אומרים רואים כאילו הם יין אדום להחמיר, שאין בתהילים עד שירבו המים בשיעור שמתבטל בהם מראה היין. אם כן נמצאת סתירה בדעת רבי יהודה, לאי למדנו שבתערובת מין במינו שנתערבו שני דברים שמראהם שווה, סבר רבי יהודה שאומרים רואים, כאילו זה מין באינו מינו ואינו בטל ברוב, וכאן למדנו שסבר רבי יהודה שאין אומרים רואים, אלא בטל ברוב. מתרץ את הגמרא, אמר אביי, לא קשיא, אין סתירה בין המשנה לברייתא. ויש לתרץ את הסתירה בדעת רבי יהודה שאין המשנה והברייתא הולכים בשיטה אחת, אלא המשנה ששנינו בה, שמי חטאת מתבטלים ברוב דידי, אלו הם דברי עצמו, שסבר שאין אומרים רואים, הברייתא ששנינו בה שרואים את היין הלבן כאילו יין אדום, דרבי, אלו הם דברי רבו, רבן גמליאל, שהחמיר בדיני ביטול לגבי מין במינו וסבר שאינו בטל, ולפיכך החמיר גם במין בשאינו מינו, לומר דין רואים כשמראהם שווה. שמחמת דין זה אין די בביטול ברוב, אלא צריך לשער שיבטל המראה. דהיינו שסבר רבן גמליאל שמין במינו אינו בטל, בין לגבי דברים התלויים בטעם, ובין לגבי דברים שאינם תלויים בטעם, ודנים את מציאותם לפי המראה. אבל כל זה לעניין ביטול מין במינו ממש, כגון דם בדם או רוק ברוק. אבל לעניין ביטול שני דברים שונים, אף שמראהם שווה, לא סבר רבן גמליאל שאין בהם ביטול כמין במינו. ושיטת רבן גמליאל שיחמיר בתערוב את מין במינו מבוארת בברייתא. דתניא, שנינו בברייתא, רבי יהודה אומר משום רבן גמליאל אין דם מבטל דם, בין בתערוב את דם שעומד לזריקה על המזבח, כגון אם נתערב דם קורבן בדם בהמת חולין, אין הוא בטל ודינו שקשר לזריקה, ולא כדעת הנקמה במשנתנו לעיל בדף עין זין עמוד ב' שרואים את דם החולין כאילו הוא מים, ולכן אם אין בדם הקורבן כשיעור שיהיה בו מרית דם בטל, ובין במצוות כיסוי הדם, כגון אם נתערב דם שחיטת חיה ועוף תאורים בדם בהמה, אין הוא בטל וחייב בכיסוי. שלא כדעת המשנה במסכת חולין דף פז עמוד ב' שרואים את דם הבהמה כאילו הוא מים, ואם אין בדם החיה והעוף מראה דם, אין חייב בכיסוי. וכן אין רוק של אדם טהור מבטל רוק טמא של זב. רוק הזב ושכבת זרו וממי רגליו, כל אחד משלושתה נאו הטומאה מן התורה ומתאמה בכל שהוא במגע ובמסע. אז ממילא אין רוק אדם טהור מבטל רוק טמא של זב, ואף אם נתערב ברוב רוק טהור, הרי זה עירוב מין במינו שאינו בטל ועדיין הוא מתאמה. וכן אין מי רגליים של אדם טהור מבטלים מי רגליים טמאים של זב, ואף אם נתערבו ברוב מי רגליים טהורים, עדיין הם מתאמים כיוון שהוא תערובת מין במינו. וכיוון שנתבהר שרבן גמליאל יחמיר במין במינו וסבר שאינו בטל, אם כן, גם במין בשאינו מינו, שעודה בו שהוא בטל, מכל מקום יחמיר בו כשאין מראה הוא ניכר. וסבר שלא יהיה בטל ברוב, אלא רואים אותו, כאילו מראה הוא ניכר, שאינו בטל כל זמן שאין רוב הראוי לבטל את המראה. ורבי יהודה שאמר בברייתא שרואים את היין הלבן כאילו הוא אדום, אמר זאת בשיטת רבו רבן גמליאל, אבל הוא עצמו סבר, שאין להחמיר במין, במינו שלא יבטל. ולכן סבר שאין להחמיר במין בשאינו מינו, השווה במראה הוא לומר בו רואים, ולפיכך לדעתו מי הטת בתהילים במקווה ברוב. מביאה הגמרא תירוץ אחר על הסתירה בין הברייתא לבין המשנה. רבא אמר באמת המשנה והברייתא הלכו בשיטה אחת, ורבי יהודה סבר כרבו שהחמיר במין במינו שאינו בטל, ובמין בשאינו מינו שאומרים בו רואים כששווים במראה. ומה ששנינו במי חטאת שבתהילים ברוב אף שם מין במינו, בדלי שתוכו טהור וגבו טמא עסקינן. שם מדובר בדלי שנטמא מצידו החיצוני בתומת משקין שתומתו מדי רבנן. דמדינה סגילהו בכל דהו, שמעיקר הדין הידי להטביל את הכלי, כשמעט מים עוברים על שפתו, ובכך עולה לו תבילה שלימה שהרי אינו טמא מתוכו. ורבנן הוא דגזרי בהו. חכמים אלו שהצריכו להטבילו גם מתוכו ולפסול את מי החטאת שבו, כי חששו דיל מהייס עליו, שמה יחוס על מי החטאת שלא ייפסלו, על ידי שיכנסו בהם מי המקווה ויזהר מלהכניס את מי המקווה לתוך הכלי, ולא מטבילי לא יטביל את שפת הכלי, ונמצא שלא עלתה לו תבילה, ומחמת חשש זה גזרו חכמים עליו, שלא תועיל התבילה עד שיבטל את מי החטאת ברוב מי מקווה. וכיוון דעיקה ריבויה, וכיוון שיש בתוכם רוב ממי המקווה, לא צריך, לא יצריכו חכמים עוד. שנאמר בהם רואים כאילו הם יין אדום ולא יועיל ביטול ברוב, כיוון שכל מה שיצריכו תבילה מתוכו הוא רק משום חומרה. וערת הגמרא את כללי הביטולים. אמר רבא מצינו בכמה מקומות דינים חלוקים שאמרו רבנן בדיני ביטול. יש מקומות בהם אמרו רבנן, אמרו חכמים שבודקים בטעם הדבר. יש מקומות שאמרו רבנן שאמרו חכמים שבטל האיסור ברובה ברוב היתר. ויש מקומות שאמרו רבנן שאמרו חכמים שתלוי הביטול בחזותה, במראה הדבר. ומבארת הגמרא במה תלוי חילוק הדינים שבביטול. אם נתערב מין בשאינו מינו שאפשר להבחין בטעמיהם השונים, בודקים בטעמה, בודקים בטעם, וכגון שנתערבו תרומה וחולין, יבדוק כהן אם הורגש טעם התרומה, ואם אין טעם, מותר הכל גם לזרים. וכן אם נתערבו בשר בחלב או איסור ביתר, נותנים לנוכרי לטעום מן התערובת, ואם אומר שאין בהם טעם איסור, או שטעמו נפגם, מותר. ואם נתערב מין במינו שאי אפשר להבחין בטעם של כל אחד מהם, כיוון שטעמם שווה, מתבטל המיעוט ברובה, מתבטל המיעוט ברוב. איך דאיכא חזותא במקום שיש חשיבות למראה הדבר, כיוון שאין דנים לגבי אכילה אלא לגבי מציאותו של הדבר כגון מקווה, אז תלוי ביטולו במראה, שאם בטל מראהו של הדבר המתערב, בטלה מציאותו. לאל בדף ע"ח עמוד א' למדה הגמרא מדברי ריש לקיש, שאיסורים מבטלים זה את זה. מביאה הגמרא את החולקים על שיטתו. אומרת הגמרא ופליגה, שיטת ריש לקיש שאיסורים מבטלים זה את זה, חולקת על שיטתו דרבי אלעזר, של רבי אלעזר, דאמר רבי אלעזר, כשם שאין מצוות מבטלות זו את זו, כמו שכאשר מעורבים שני דברים שיש מצווה באכילתם, אין הם מבטלים זה את זה ברוב, אף שכל אחד יש בו מצווה אחרת, כך אין איסורים מבטלים זו את זו. ולכן כשמעורבים שני דברים האסורים באכילה, אין הם מבטלים זה את זה ברוב, ואף שכל אחד מהם אסור באיסור אחר. ולדעתו, פיגול ונותר שבללן זה בזה והחלן, חייב מלכות, שכיוון שאין האיסורים בתהילים זה בזה, נמצא ששיעורם קיים, ולוקה על מה שיתרו בו עליו. ולא כשיטת ריש לקיש שסבר שאין לוקה כיוון שהאיסורים בתהילים זה בזה. ולכך, אין אנו יודעים איזה מהאיסורים בטל בחברו ואין בו שיעור, ונמצא שיתרו בו התראת ספק. ואומרת הגמרא, מן שמת לי דאמר אין מצוות מבטלות זו את זו, מי הוא ששמענו שסבר שאין מצוות מבטלות זו את זו, שבו תלה רבי אלעזר את דבריו כשאמר כשם שאין מצוות מבטלות זו את זו? משיבה הגמרא, דעתי ללי, דתניא שנינו בברייתא, מסכת פסחים דף קט"ו עמוד א', אמרו עליו על הלל הזקן כשהיה אוכל פסח מצה ומרור בזמן המקדש, שאז היו חייבים בשלושתם מן התורה ולכן אין מבטלים זה את זה, שהיה קורחן בבת אחת ואוכלן משום שנאמר בציווי קורבן פסח שני, ספר במדבר פרק ט' פסוק י' א', על מצות ומרורים יאכלו, ומשמע שצריך לאוכלם יחד, ואין אומרים שטעם המרור מבטל את טעם המצה, כיוון שאין מצוות מבטלות זו את זו. חכמים חולקים עליו ודרשו מן הפסוק שיכול לאוכלם זה בפני עצמו וזה בפני עצמו, כי חכמים סוברים שמצוות כן מבטלות זו את זו. אם כן, משמע בדברי הלל שצריך לאוכלם יחד, ואין אומרים שטעם המרור מבטל את טעם המצה, כיוון שאין מצוות מבטלות זו את זו. שואלים תוספות בדיבור המתחיל, אמרו עליו שמה היה נוטל הלל הרבה מצה ומרור שבאופן זה אין בטל טעם המצה, ואם כן אין להוכיח שסבר הלל אין מצוות מבטלות זו את זו. מתרץ הברכת הזבח שכיוון שנטל פסח מצה ומרור והיה צריך לכל הפחות כזית מכל אחד, אם כן ודאי שלא נטל הרבה מצה ומרור, שהרי אי אפשר לאכול יותר מג' זיתים בבת אחת, שאין בית הבליעה מחזיק יותר מזה. ועוד מקשים התוספות במסכת פסחים, כיצד מוכח שהילל סבר כן בכל מקום ולא רק במצה ומרור שנאמר בהם בפסוק שכך היא מצוותם. תרצים התוספות שכיוון שהילל למד מהפסוק שלכתחילה צריך לקרוך, משמע שתמיד אין מצוות מבטלות זו את זו. וכאן נוסף הדין שצריך לכתחילה לעשות כן. כי אם היו מבטלות, הרי היה צריך את הפסוק ללמוד שכאן אין מבטלות עם כרחן, ולא היה יכול ללמוד דין לכתחילה. אומרת הגמרא שנינו במשנה שכאשר נתערב דם הקורבן בדם חולין, סבר רבי יהודה שאין אדם מתבטל כלל כיוון שמין במינו אינו בטל. מביאה הגמרא ברייתות שנכתב בהם כדעתו ומקשה סתירה ביניהם. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתה המופיעה בתוספתה של מסכת הערות. חרסן, כלי חרס, שהיה עשוי למי רגליים של זב וזבה, ונשבר ומי רגליהם שאמה ותומה בלועים בשבריו, ורוחצו כדי להוציאם ממנו, פעם ראשון ושני שרוחצו עדיין הוא תמה, כי עדיין לא נפלטו מהרגליים הבלועים בו, ופעם שלישי טהור. מבאר את הברייתא במה דברים אמורים שנתן לתוכו מים שלוש פעמים, אז אין החרסן מטמא עוד, אבל לא נתן לתוכו מים, אלא מי רגליים של אדם טהור כדי להוציא את המי רגליים של הזב. אפילו עשירי, אפילו אם נתן בו עשר פעמים מי רגליים של אדם טהור, עדיין החרסן טמא, כיוון שמין במינו אינו בטל, ומי הרגליים של הטהור אינם מבטלים את המי הרגליים של הזב הבלועים בכלי. אולם רב לזר בן יעקב חולק ואומר, שלישי, כלומר, כשנתן בחרסן שלוש פעמים, אף על פי שלא נתן לתוכו מים, אלא מי רגליים של אדם טהור, החרסן טהור. שמין במינו בטל, וביטלו מהרגליים של הטהור את מהרגליים של הזב הבלויים בכלי, ושוב אין הכלי מטמא כלל. אומרת הגמרא, מן שמת לידי אמר, מין במינו לא בטיל? רבי יהודה, מי הוא ששמענו שסבר שמין במינו לא בטיל? זה רבי יהודה שאמר במשנתנו לעיל בדף עין ח' עמוד א', שאין דם, מבטל דם. ואם כן מוכח שתנא קמא בברייתא הסובר שמין במינו אינו בטל, זה רבי יהודה. ומבואר שסבר שנתינת מים שלוש פעמים על המי רגליים, מפליטים אותם. אומרת הגמרא ורימינו, אשאל אותך סתירה ממה ששנינו בברייתא בתוספתא של מסכת טהרות. פשטן שטבעתו נידה, ולצורך הטביעה לכלכה את הפשטן ברוק פיה, לכלכה מלשון רטיבות עם רוק פיה שהוא טמא, אם כבר יבש הפשטן המסיתו מי שמזיזו ממקומות האור, כיוון שהרוק מטמא רק כאשר הוא לח. ואם היה הפשטן עדיין לח מן הרוק, המסיתו טמא משום משקה פיה. רב יהודה אומר, אף לאחר שיבש הפשטן מרוק הנידה, הרוטבו המלחלחו במים, שעל ידי זה חזר הרוק להיות לח, טמא המסיתו משום משקה פיה. ומשמע מדברי רב יהודה שאין חילוק במספר הפעמים שירטיבו במים, ואפילו טובה. אפילו אם ירטיבו הרבה פעמים, גם כן טמא. ואם כן זה סותר למה שאמר רב יהודה בברייתא לאל, שמי רגלי הזב הבלויים בחרסן, יוצאים ממנו בשלוש פעמים, שישתף במים. את הרצת הגמרא אמר רב פאפה, שייני רוק דקריר, שונה הרוק משאר דברים, שאין הוא יוצא מהפשטן אפילו ברחיצות רבות, שהוא מחלחל בתוך הפשטן ונאחז בו בחוזקה ואינו יוצא. אבל מי רגליים אינם כן, אלא בשלוש רחיצות הם נפלטים מהחרסן. אומרת הגמרא שנינו במשנה נתערב בדם הפסולין ישפך לעמה. מבואר במשנה שנחלקו תנא קמא ורבי אליעזר בדם קורבן שנתערב בדם פסולים או בדם תמצית. בדם פסולים היינו דם בהמות מפסולי המזבח כרובע ונרבע או דם קורבנות שנפסלו בעבודתם כגון שנשחטו במחשבת פסול. דם התמצית הוא הדם שיוצא אחר דם הנפש ואין הנפש יוצאת בו והוא פסול לזריקה על גבי המזבח. שתנא קמא סבר שדם זה פסול מלזורקו על המזבח ואפילו אם הדם הכשר הוא הרוב, ואילו רבי אליעזר מכשיר. מבארת הגמרא במה נחלקו תנא קמא ורבי אליעזר, במה יקם מפליגי, במה חולקים תנא קמא ורבי אליעזר, שלכך תנא קמא פסל ורבי אליעזר הכשיר. משיבה הגמרא אמר רב זביד בגוזרים גזירה במקדש כמפליגי, נחלקו אם יש לחכמים לגזור גזירה במקדש ואף שעל ידה יהיה הפסד לקודשים כדי שלא יבואו לטעות ולעשות שלא כדין באופנים אחרים, או שאין לגזור כי יש חשש להפסד קודשים. דמר סבר גוזרין, תנא קמא סבר שיש לחכמים לגזור גזירות במקדש על מנת להרחיק מן העבירה, ולכן גזר ואסר לזרוק על המזבח באופן שנתערב דם הקורבן בדם פסולים, או בדם התמצית אף כשלא נתבטל בהם, כדי שלא יבואו להכשיר בטעות לזרוק על המזבח גם כשדם הקורבן נתבטל, שאז הוא פסול מן התורה. ומר סבר לא גוזרין, ורבי אליעזר סבר שאין לגזור גזירות במקדש כי יש לחשוש להפסד קודשים שיפסלו מחמת הגזירה, ולכן לא גזר על דם שנתערב בדם פסולים ובדם התמצית, וכל זמן שלא יתבטל בהם עדיין הוא קשר להיזרק על המזבח. מביאה הגמרא שיטה נוספת לבאר את מחלוקת תנא קמא ורבי אליעזר. רב פאפה אמר דקולי אלמא, בין תנא קמא ובין רבי אליעזר סברו שגוזרים גזירות במקדש ואין חוששים להפסד קודשים. ואחר כאן לגבי דם שנתערב בדם התמצית, בדם התמצית מצוי לרבות על דם הנפש כמפלגי. חלוקים הם בשאלה האם מצוי הדבר שיהיה דם התמצית הרוב ודם הנפש המיעוט. מר סבר שכיח ומר סבר לא שכיח. תנקם הסבר שמצוי הוא שיהיה דם התמצית יותר מדם הנפש עד כדי שדם התמצית יבטלו, ויש לחשש שבאופן זה יבואו להכשיר לזורקו על המזבח שלא כדין, ולכן גזרו חכמים שבכל אופן שנתערב דם התמצית בדם הנפש אסור לזורקו על המזבח, ואף כשדם הנפש לא בטל. ומר סבר לא שכיח, רבי אליעזר סבר שאין זה מצוי, ולדבר שאינו מצוי אין צריך לחשוש, ולכן לא גזרו חכמים על כך. ולדעת רב פאפה לא נחלקו תנקמה ורבי אליעזר באופן שנתערב דם הקורבן בדם פסולים, כי שכיח הוא שירבה דם הפסולים על דם הקורבן. וגם לשיטת רבי אליעזר גזרו חכמים ופסלו אף כשלא נתבטל דם הקורבן בדם הפסולים, ולא נחלקו אלא כשנתערב דם הנפש בדם התמצית ומחמת הסברות שנתבערו. מקשה הגמרא על שיטת רב זביד, בישלמה לרב פאפה, מובן הדבר לדברי רב פאפה, היינו דקטני, שזהו מה ששנה התנה במשנה בכפילות לשון, נתערב בדם הפסולין, יישפך לאמה, בדם התמצית יישפך לאמה, ולא כלל התנה את שני הדינים יחד. כי הרי לדעת רב פאפה רבי אליעזר מודה בדין הראשון, ולא חלק רב אליעזר אלא רק על הדין השני, ולכן שנאו התנה לבדו, כדי שלא נטעה לסבור שמה ששנינו רבי אליעזר מכשיר זה גם על הדין הראשון. אלא לרב זביד שנחלקו עם גוזרים גזירות במקדש, והמחלוקת הזו שייכת גם כשנתערב דם הקורבן בדם פסולים, קשה להרווינו ולתנינו. היה לתנה לחבר את שני הדינים ולשנותם ביחד, ולא היה צריך לכפול את לשונו, שהרי גם על הדין הראשון החלק רבי אליעזר. וכך היה לתנה לשנות במשנה, נתערב בדם הפסולים או בדם התמצית, ישפך למה? ורבי אליעזר מכשיר. למה לא כך כתבה המשנה? מסיקה הגמרא ואומרת קשה, אכן לשיטת רב זביד, קשה הנוסח של המשנה. וחי את מוריי ורבותיי וחי את אחיי וראיי, הגענו למשנה בדף עין ת' עמוד ב'. משנתנו ממשיכה לבאר את דין דמים שנתערבו. אומרת המשנה, דם קורבנות תמימים שנתערב בדם קורבנות בעלי מומין, אפילו אם דם התמימים הוא הרוב, לא יזרק דם התערובת על המזבח אלא יישפך לאמה, משום שחוששים שמה יבוא לזורקו אף כשירבה דם הבעלי מומים. מביאה המשנה אופן נוסף של תערובת דם תמימים ובעלי מומים. כוס של דם בעלי מומים שנתערב בכוסות של דם תמימים, כלומר שלא נתערבו שני הדמים בכוס אחד, אלא נתערבו הכוסות ואינו יודע איזה כוס מהם יש בדם בעלי מומים. רבי אליעזר אומר, אם קרב כוס אחד, אם כהן שלא ידע שנתערבו זרק כוס אחת מהם על גבי המזבח, יקרבו כל הכוסות. כי אומרים אנו שהכוס שנזרקה כבר היא הכוס של דם בעלי המומים, ושאר הכוסות הם דם תמימים. החכמים אומרים, אפילו קרבו הכוסות כולן חוץ מאחד מהן, והכוונה לזוג אחד, דהיינו שתי כוסות יחד, שמסתבר יותר לומר שהכוס של בעלי מומים כבר נזרק, והכוס שלפנינו היא של התמימים, מכל מקום יישפך לאמה, משום שחוששים שהכוס הנשארת היא הכוס של דם בעלי מומים. והטעם שלא בטל הכוס של דם בעלי מומים ברוב הכוסות של התמימים, משום שכוס דם זבח הוא דבר חשוב שהרי עומד כעת למעשה מצוותו, ורבנן גזרו שדבר חשוב לא יתבטל ברוב. המחלוקת הזו בין חכמים ורבי אליעזר כבר הובא לעיל בדף עין זין עמוד ב' באיברים שנתערבו, והגמרא לקמן בדף פ' עמוד א' תבאר מדוע הוצרכו להביא את מחלוקתם גם בדם. עכשיו המשנה מבארת דדין תערובת דמים הניתנים למעלה מחוט הסקרה, דהיינו חטאת, בדמים הניתנים למטה מחוט הסקרה, דהיינו קורבן עולה. חוט הסקרה זה החוט האדום שהיה עובר באמצעיתו של גובה המזבח, שעל ידו היו מבדילים היכן לתת את הדמים העליונים והיכן לתת את הדמים התחתונים. אומרת המשנה, דמים הניתנים למטה מחוט הסקרה, כגון עולת בהמה והאשם ועוד, שנתערבו בדמים הניתנים למעלה מחוט הסקרה, דהיינו חטאת בהמה, בין שנבללו הדמים בתוך הכוס ובין שנתערבו כוס בכוס, רבי אליעזר אומר, תחילה ייתן מאדם באמצע למעלה לשם מתנות החטאת. הכהן מקבל אדם החטאת בכלי ומהכלי הוא מזה באצבעו, והטעם שנותן מתערובת למעלה בתחילה, משום שמצווה לתת דם חטאת לפני דם העולה, כמו שמצינו בגמרא לקמן בדף פ"ט עמוד א', ורואה אני את התחתונים מלמעלן כאילו הם מים. אני מתייחס לדמי התחתונים שמצוותם לינתן למטה, ועכשיו בהזעה הזו ניתנו למעלה, כאילו הם מים ולכן לא עשה איסור. כלומר, היות שלא התכוון בזריקה הזו לזרוק את דם התחתון, רואים את הדם התחתון כאילו הוא מים, ואינו עושה איסור כששינה בו. ואחר כך יחזור וייתן את שאר הדם למטה, ותעלה לו הנתינה הזו, הן עבור הדמים שנתינם לינתן למטה, והן עבור שפיכת שיירי דם החטאת ליסוד. וחכמים אומרים יישפך לאמה, לפי שחכמים סוברים שאין אומרים רואים את הדם התחתון כאילו הוא מים, מכיוון שאסור לשנות את מקום נתינת הדם, לכן אינו יכול לתת את התערובת למעלה אלא תשפך לעמה. אין משנים בתחתונים כדי להכשיר את העליונים, אומר רשי. מביאה המשנה אופן שבו גם לחכמים אדם יוכשר בדיעבד. ואם לא נמלך, אם הכהן לא בא להתייעץ בחכמים כיצד לנהוג בדם התערובת ונתן אותו למעלה, גם חכמים מודים שהעליון קשר משום שהאיסור של שינוי מקום דם התחתונים, אינו פוסל את אדם מלהיזרק, וכעת יחזור וייתן למטה עבור דם התחתון, ועבור שפיכת שיערי דם החטאת. ואירת המשנה את דין תערובת מיני דמים החלוקים במספר המתנות שניתנות מהם על גבי המזבח. דמים הניתנים במתנה אחת שנתערבו בניתנים במתנה אחת, כגון דם בכור שנתערב בדם מעשר, או בדם בכור אחר, הן שנתערבו הדמים והן שנתערבו הכוסות, יינתנו במתנה אחת, מפני שהדמים המעורבים נבללו היטב, ובכל טיפה שנותן יש בה משני הדמים. וכן בנתערבו הכוסות זורק מכל כוס מתנה אחת. והסברה הזו נקראת בכל הסוגיה דלהלן בשם יש בילה, כלומר שידוע בוודאות שאכן כל טיפה מתערובת זו בלולה היטב משני המינים, וכן להפך אין בילה פירושו, שאין ידוע בוודאות שהתערובת נבללה היטב, ויתכן שבטיפה מהתערובת יש רק מאחד המינים. מביאה המשנה דין נוסף, דמים הניתנים במתן ארבע שנתערבו בניתנים במתן ארבע כגון דם עולה בדם של עמים, יינתנו במתן ארבע, כלומר, שנותן שתי מתנות שהן ארבע למטה מחוט הסקרה כדין עולה ושל עמים. ואילו במסכת העירובין בדף קוף עמוד א' מפרש רשי את הדין הזה בדם חטאת, שנתערב בדם חטאת אחרת, ומה ששנינו יינתנו במתן ארבע, היינו בארבע מתנות על ארבע קרנות המזבח למעלה מחוט הסקרה. ואילו כאן רשי דוחק להעמיד בעולה ושלמים במתן שתי מתנות שהן ארבע ולא בחטאת, משום שהיה קשה לו מה החידוש שבשתי חטאות שינתערבו, שינתנו במתן ארבע, הרי זה פשוט שהרי שתיהן חטאות. דין נוסף מביאה המשנה, דמים הניתנים במתן ארבע כגון עולה, שנתערבו בניתנים במתן מתנה אחת, כגון בכור, רבי אליעזר אומר, ינתנו במתן ארבע. היינו בשתי מתנות שהן ארבע. כדין ניתנים במתן ארבע קורבן עולה, ורואים את דם הניתנים במתנה אחת, הבכור, בשלושת המתנות המיותרות כאילו הוא מים, ולכך אינו עובר על בל תוסיף. רבי יהושע חולק ואומר, ינתנו במתנה אחת, כדין ניתנים במתנה אחת של קורבן הבכור, ויוכשר גם דם הניתנים במתן ארבע של קורבן העולה, משום שבדיעבד די במתנה אחת. כפי ששנינו לאל בדף למדבב עמוד ב', כל הניתנים למזבח החיצון שנתנן במתנה אחת, כיפר. והם לא ינתנו במתן ארבע, משום שלרבי יהושע אין אומרים שרואים את דם הניתנים במתנה אחת כאילו הוא מים. ואם כן יעבור, על בל תוסיף. ומהתוסות לכמן בדף פי עמוד ב', דיבור המתחיל, בל, משמע של רבי יהושע שסובר שאין אומרים רואים, ולכן הוא חושש משום בל תוסיף, ייתן את המתנה הזו על דופן המזבח ולא על הקרן, מפני שכשנותן את המתנה על הקרן היא נחלקת לשני מתנות. כמו בשתי מתנות שהם ארבע, והבחור הרי צריך רק מתנה אחת בלבד. ואם ייתן על הקרן יוסיף, ויעבור על בל תוסיף. מביאה המשנה את המסע ומתן שהיה בין רבי אליעזר לרבי יהושע בדין הזה. אמר לו רבי אליעזר לרבי יהושע, לשיטתך הרי בנתינת מתנה אחת מדם הניתנים במתן ארבע, הוא עובר על בל תגרה. יש בתורה איסור לא רק על בל תוסיף, גם על בל תגרה, לא תוסיפו על הדבר אשר אנוכי מצווה אתכם ולא תגרעו ממנו. שהרי התורה אמרה לתת שתי מתנות שהן ארבע. ולמרות שלמדנו כל הניתנים על המזבח החיצון שנתנם במתנה אחת כיפר מכל מקום, עובר כשמגרע מהמצווה. אמר לי רבי יהושע לרבי אליעזר, לשיטתך הרי בנתינת ארבע מתנות מדם הניתנים במתנה אחת, הוא עובר על בל תוסיף. אמר לו רבי אליעזר, לא נאמר איסור של בל תוסיף, אלא כשהוא בעצמו. כשאדם הניתן במתנה אחת, הוא בפני עצמו ונותנו במתן ארבע. אבל כשנותן את דם התערובת במתן ארבע, מפני דם הניתן במתן ארבע שמעורב בו, אינו עובר על בל תוסיף. אמר לו רבי יהושע, אף לא נאמר בל תגרע, אלא כשהוא בעצמו. אבל כשנותנו במתנה אחת, מפני דם הניתן במתנה אחת שמעורב בו, אינו עובר עליו של בל תגרה. ועוד ממשיך רבי יהושע לבאר את שיטתו, ועוד טעם לדבריו אמר רבי יהושע לרבי אליעזר, כשנתת במתן ארבע את הדם הניתן במתנה אחת, עברת על בל תוסיף וגם עשית מעשה בידיך, והוא שנתת בידיים שלוש מתנות יתירות מדם הניתן במתנה אחת. אבל כשלא נתת מדם הניתן במתן ארבע אלא מתנה אחת, אכן עברת הבל תגרה, ואולם לא עשית מעשה בידיך. ומסביר תוסות הראש את דברי רבי יהושע, אפילו אם יש בל תוסיף ובל תגרה כשהוא מעורב, עדיף לעבור בלא מעשה מלעבור על ידי מעשה. אילו השפת אמת מבאר שרבי יהושע חלק על טענת רבי אליעזר שאמר, אף בל תוסיף אינו אלא כשהוא בעצמו, וסובר שבל תוסיף יש בין כשהוא בעצמו בין בנתערבו, ובל תגרה יש רק כשהוא בעצמו. והוספת אביעוד בדבריו זה סיום הדברים והסבר, מדוע הוא חולק עליו על רבי אליעזר, והיינו משום שאיסור בל תוסיף הוא איסור בקום ועשה, ואין לנו לעשות איסור בידיים, בניתנים במתן אחד ולהוסיף בהם. מה שאין כן בבל תגרש הוא איסור במה שנמנע מלעשות את המצווה, וכשהוא נמנע מהמצווה, כדי לא לעבור על בל תוסיף, אז הוא אינו עובר על המצווה. לא היה המשנה שלנו, שתחילתה בדף עין תת עמוד ב' וסיומה בדף פי עמוד א', וכאן אנו חותמים את שיעור דפינו היומי, לא לפני שנציג בפניכם שש שאלות לשינון סיכום וחזרה, על אשר למדנו בדף עין תת. השאלה הראשונה לרבן גמליאל שמחמיר במין במינו שאינו בטל לעולם, מה הדין במין בשאינו מינו? שאלה שנייה לסברת רבה, אם מחמיר רב יהודה כרבו, מדוע אורה שמי חטאת מתבטלים ברוב? שאלה שלישית, מניין יש להוכיח שסובר רב יהודה להחמיר כרבו? התשובה בתוספות. שאלה רביעית, מניין שלאילל אין מצוות מבטלות זו את זו? שאלה חמישית, האם איסורים מבטלים זה את זה? השאלה האחרונה, מה הדין לרבי אליעזר כשנתערב אדם בדם פסולים או בדם התמצית? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום ראשון, חי בתמוז תשע"ח, צום 17 בתמוז נדחה. סיימנו ללמוד בסייעת הדשמיא הגדולה את דף עין תת במסכת זבחים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם וישועתו מחר יום שני י"ט בתמוז תשע"ח, ונלמד את הדף ה-80 דף פי במסכת זבחים. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לייחל ולהתפלל יחד עם כולנו. יהי רצון מלפניך השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך. יום מלא בשורות טובות, רפואות ישועות ונחמות, שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה, וכל מלדי מיטב מנותן התורה. חלכם לא ראית אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.